כן, בהלכות מתנה נזכיר כמה הלכות שהן שייכות תמיד וגם בימינו, אלה עניינים של מקח וממכר, מסע ומתן, שאדם לא יבוא לידי חס ושלום גזל או עוולה או כל דבר אחר. הרי בגלל זה בעוונות הגמרא אומרת נעצרים הגשמים, צריך להיזהר מאוד בימים האלה, בעיקר בענייני גזל, בענייני מתנה וכל שאר העניינים. עכשיו לגבי קטן, מה הדין של קטן? יכול לקבל מתנה, ואם נתתי לו מתנה זה שלו או לא שלו. פעמים מצוי אדם אפילו אצל הילדים שלו בבית, מחלק להם מתנות. ילדים, גיל 6, 7, 8, 9, עד 13, זה נקרא קטן. יום לפני הבר מצווה עדיין הוא קטן. ההלכה שהוא זוכה. אני לא יכול אחר כך לקחת לו את זה, לתת את זה למישהו אחר. לכן גם צריך להיזהר מגזל. לפעמים המורה בכיתה מחרים לילד איזה דבר. הוא יכול להחרים לו להשאיר את זה אצלו, כשהוא לא יפריע בשיעור. ובערב כשהלך הביתה, ייתן לו את זה. אבל אם זה למשל דבר שהוא מקולקל, זה מחשב או משחקים שהם דברים של גויים, זה משהו אחר, זה ישלח להורים שלו וידיע להם, יוכיח אותם. אבל לקחת חפץ לילד זה אסור, זה גזל. זה צריך לדעת שזו בעיה. וגם אבא, אפילו שהוא קנה את זה מכספו, ונותן לילדים, מחלק לזה, זה, לזה, זה, ואך אומר לו, אני לוקח את זה חזרה. מה פתאום אתה לוקח חזרה? זה לא שלך. ברגע הנכון קנית את זה, ורב עולק, שכל המצוות, טוב, ותקנה כל יום. אבל אתה נתת לו את זה, הוא זכה. מה אתה לוקח לו? ועוד, הילד לומד אחר כך מזה לשקר, לרמות, חס ושלום ולגנוב. כלומר, אפילו שאומרת, אמר בזירה, ללמה איניש לי נוקה, אהיב לך מידי ולהאהיב לי. משל, הוא אומר לילד, תשמע, אתה היום תהיה ילד טוב, תלמד בסדר, תביא לי ציונים טובים. אני בערב נותן לך מתנה, אתן לך 10 שקלים. אקנה לך סביבון שעושה אורות, 365 מנגינות יש לו. ומחרת לא היה ולא נברא עוגבה פרח. אמר לו, חלמת טבח הזאתה. אסור לעשות את זה. לא רק דיברתי ואני רציתי לפתות אותו. אומרת הגמרא, משום למדו לשונם, דבר שקר, העווה נלאו. מלמד אותו להיות שקרן. הוא אומר, הנה אבא אמר ולא קיים. לכן צריך זהירות בזה. אז קטן זוכה. אבל במה הוא זוכה? בזכייה שמתאימה לו. אבל נגיד זוכה, נתתי לו 100,000 דולר. מה זוכה? מה יודע? הוא יודע, מה הוא יעשה בזה? שם ירחם מה שהוא יעשה. בזבז את זה תוך 5 דקות. אז זה לא. רק דווקא דברים שהם שייכים בו. או כמו שאמרנו למשל בארבעת המינים שהולכים לקנות. לפעמים יש ילד ששם אותו אבא שלו שישמור. אז בוא נגיד סכום של עד 50 שקל. זה אפשר. הוא יכול להקנות לך, יכול לקנות ממנו. וזה אפשר. למה? זה דעת קטן יכולה להיות על זה. כמו שכבר אומרת, אגוז ונות לו, צרור וזרקו, הרי אלו שלו. זאת אומרת, אני נותן לו צרור זה אבן. מצד שני, אגוז זה דומה. הוא יודע, זה אגוז זה צרור. זורק את הצרור ולוקח את האגוז, יש לו שכל. מרגע שהוא יודע להבחין מדברים, זה שווה יותר, זה שווה פחות, הוא מפולפל, והילדים של היום הם מפולפלים. אז זה תופס, אבל לא בסכומים גבוהים. סכומים גבוהים לא. עכשיו לגבי שוטה, השם הצירנו, זה לא קונה ולא מקנה. עכשיו שוטה בא יבין לך מתנה, זה בכלל לא נהיה שלך. למה? זה הוא לא יודע מה שהוא עושה. אחרי 5 דקות, אחרי יום, חוזר בו, משתבש את דעתו עליו, משנה את דעתו, אז זה משהו אחר, שוטה לא. אז קטן קונה, אבל לא יודע להקנות. שוטה לא קונה ולא מקנה. מה זה שוטה? שלא יודע לשמור את החפצים שלו. או כמו שהגמרא מתארת, הולך עם בגדים קרועים, הריר נופל על זקנו, עולן בבית הקברות, הולך באמצע הלילה לבית הקברות שמה. זה נקרא שוטה, זה גדר של שוטה. שוטה לא קונה, לא מקנה. חרש דינו כדין קטן. אבל החרשים של היום כבר כתבו הפוסקים, בראשם עוד לפני 100 שנה היה גאון רבי עזריאל הלדיסהיימר, שאלות ותשובות שלו, אמרתי לכם, היה גאון גדול, חרדי, חברו של רפאל שמשון הירש, ואיתו היה הרב מאיר להמן. הם היו הרבנים של גרמניה. בזמנם, כל ההשכלה הארורה האלה שבאו לכאן, התחילו משם. והחריבו את כרם ישראל, מה שעשו. וקלקלו את עם ישראל, זה משם התחילה השחתה. משם אחר כך עברה לווינה, לאוסטריה, לצ'כיה, לעוד מדינות באירופה. התחילה ההשכלה הגאורה מגרמניה. היה שם הגאון רבי עזריאל הלדסהיימר. הוא כותב שבזמנו התחילו בתי הספר הראשונים בחרשים. מלמדים אותם שם סימנים, שפת הסימנים. או הוא עוקב אחרי השפתיים שלך, והוא יודע בדיוק מה אמרת. בחרש כזה לא דיברו חכמים. מה שאמרו שחרש לא מצטרף למניין, והרי הוא כשוטר לכל דבריו, זה זמנם החרשים שלהם, שבאמת היו באמת מסכנים, תלושים מהמציאות, ולא יודע בין ימינו לשמאלו, לא מעורב עם הבריאות, לא נכנס ויוצא ולא כלום, אז זה באמת נקרא חרש שוטה וקטן שאמרו חכמים. אבל החרשים של היום, שהם, מן התורה יש להם, אפילו רישיון נהיגה נותנים להם. הכל, יש להם זכויות, והם מלומדים כמו גדול שבישראל. אז זה יכול, נפקה מן הלפעמים, אין עניין. והעשירי הוא חרש. אבל אתה רואה שהוא, אתה מדבר איתו והוא יודע לענות לך כן או לא. הוא מנענע מהנהן בראשו, כי הוא מבין מה אתה אומר. ואתה רואה שהוא עוקב אחרי התפילה אפילו יותר טוב מאדם פיקח. ועונה אמן, זה מצטרף למניין. וכך הסכימו כל הפוסקים של זמננו, שחרש של היום שהוא מלומד, אין בעיה איתו. לכן גם להפקניה לגבי קניין, הוא קונה. אמנם כתבו הפוסקים שלגבי, אם הוא נושא אישה, אז יש בעיה, מה הבעיה? א', הוא צריך לעשות קידושין, וב', אז קידושין הוא יעשה, נלמד אותו. אבל כתובה, מה עם הכתובה? אז הפוסקים בזמנם כתבו, כך גם הרמב״ם פסק, שהביאו שלושה חכמים שהם בדין, והם כאילו יהיו הממונים על הקלה, הרי כל הכתובה באה לזכותה של הקלה וההתחייבויות של החתן כלפיה. אז הם יעמדו הבדין, ויבדקו שהוא יודע, ישאלו אותו שאלה, ויראו על הן ועליו לב, ואז הסבירו לו בקצרה שהוא האישה הזאת שהוא לוקח אותה מהיום, הוא חייב בכבודה, חייב לפרנס אותה, חייב לרפות אותה, זאת אשתו, זאת כך, זאת כך, זאת כך, ויבדקו אותו, ואז הם יחתמו על הכתובה. אבל היום בימינו שוב אנחנו חוזרים לאותה נקודה, כיוון שהוא כבר ברדעת, והוא עצמאי, והוא גם בחר אותה, יודע מה היא, מה לא היא, ואולי לפעמים יותר טוב מהדיינים גם מבין. אז זה, ובגונדה לא דיברו חכמים. אבל בכל זאת נהגים לעשות של חומרה, שיהיה לו כתובה, שיהיה שלושה בדין, שיחתמו עליה, וזה, אבל אם זה לא מעקב. עכשיו יש דין קניין, יש עוד דבר שהוא מצוי הרבה. חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, זה מצוי. אבל אתה נכנס למונית, ואם מונית, אני לא מדבר על אוטובוס, אוטובוס זה רכוש ציבורי. אבל מונית שהיא פרטית, הנהג זה שלו המונית. מצאת שם השטר של ה-20 שקל, 100 שקל, 100 דולר, לא יודע כמה. אתה לא יכול להרים את זה ולקחת. הוא הנהג לא ראה את זה. ואתה רואה את זה, נגיד במושב האחורי. או אפילו המושב הקדמי לידו, הוא לא הסתכל. זה לא שלך. למה? נכון שזה עבד ממישהו, מישהו היה פה נוסע לפניך, והפיל את זה. אלף יכול להיות שהוא הפיל את זה, זה שלו. אבל רוב ההסברה שזה נפל מאיזה נושאים, שכי הוא כל הזמן לוקח, הלוך ושוב. כמו העולם הזה, אלה עולים ואלה יורדים, סולם יעקב אבינו. אז הוא, עכשיו עלו שם אנשים והפילו את זה. הפילו את זה, בכסף אין סימן. אם זה ארנק, או שזה ארוז, או שזה מסומן, זה משהו אחר. אבל כסף בודד, או מטבעות בודדות, ומפורש בגמרא, מצא מאות מפוזרים, הרי אלו שלו. של המוצא, איפה? במקום ציבורי. למשל בית הכנסת, בית מדרש, בחצר, ברחוב, בסמטה. אני אמצא מציאה כזאת, תיקח אותה. אין בעיה, זה שלך. אבל גם במונית יש בעיה אחרת. ונכון שזה מציאה כעת, אבל חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. והוא לא יודע. עכשיו יש לך חצר. פרטית, לא מדבר על חצר משותפת, חצר פרטית שלך, או נגיד המרפסת שלך. נפל לשם, אתה בא, אתה רואה שם מטבע זהב. יבוא מישהו, יראה, השכן מלמעלה רואה, נגיד יוריד מלמעלה איזה מקל, ישים שם דבש, ידביק את זה או דבק מגע, ויקח את זה. למה אתה לא ראית? ויגיד הרי אלו שלא. למה? כמו הילדים, לא אומר, אני ראיתי ראשון. זה לא קשור ראיתי, מי יקביע את זה? כאן לא צריך להגביע. כאן זה נקרא חצרו. ברגע שנפל המטבע לתוך החצר שלו, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. אפילו הוא לא היה שם, הוא לא יודע, הוא נמצא בכלל לחוץ לארץ. נפל לתוך החצר שלו, או לתוך רשותו, או לרכב שלו, היינו אח. נפל איזה חפץ, הרי אלו שלו. אבל מתי שזה נפל בתוך הרכב? נפל על הרכב, נגיד על הגג של הרכב? לא. למה? כמרה במקום שמה אומרת, כפסה כמרה משוחר ארוך, שדווקא בחצר המשתמרת, חצר שאינה משתמרת, זה לא קנה. חצר המשתמרת שהחצר נעולה, ואף אחד לא יכול להיכנס שם, זה שטח פרטי. גנבים יכולים להיכנס כל מקום, לא מדברים בגנבים, מדברים באנשים ישרים. לא נכנסים לשם. עכשיו הרכב נפל על הגג של הרכב, זה יעוף, ייפול. הוא יעשה ברקס אחד, הכל נופל, זה לא נקרא משתמרת. נכון שזה חצרו, והגג של הרכב זה חצרו. אבל זה לא משתמרת, זה לא נקרא שלו. אז אם כן, בחצר של אדם קונה לו שלא מדעתו, ואפילו הוא לא נוכח שם, לא נמצא שם, זה שלו. עכשיו בחנות, בדיוק, באנו לדבר על חנות. עכשיו בחנות, האמת בחנות יש ויכוח בין הפוסקים. בחנות, כל עוד ויש הרבה עוברים ושבים, ואתה מצאת שם איפה שהעוברים ושבים נמצאים, אתה יכול לקחת את זה. אבל אין החינם, יש פוסקים שאומרים שאם החנות הזו יש לה בעלים, זה באמת, זה חצרו שלו. זה חצר המשתמרת. אלא מה, זה לא בדיוק הגדרה של חצר המשתמרת. תכף נראה, יש דין של רשות הרבים בסמטה, יש קניין בסמטה ברשות הרבים. זאת אומרת, יש מקומות שלא כולם עוברים שם. אלא אנשים לאיזה צורך מסוים. כמו בחנות הזאת, נכנסים לשם רק אנשים מסוימים שרוצים לקנות. שלא רוצה לקנות, לא יכנס לשם. יש אותו, מה אתה עושה פה? קניון, למשל, במסדרונות או במעברים, זה כל היום, כולם בוקעים, הולכים ובאים. אין בזה בעיה. זה באמת רשות הרבים. אבל לא קניון, זה מקום פרטי כבר, בתוך החצר שלה, או בתוך המבוא של החנות עצמה. שם זה באמת. או אם זה חנות המונית, כמו סופרים וכדומה. שם מצוי הרבה, שכל הזמן יש עוברים ושבים. ואנשים נופל להם כסף, עודף, או כסף שעליהם ביד, נתפזרו המעות שלו, זה אין החינם, זה שלך. רק מה, בחנות פרטית או חנות מצומצמת, יכול להיות ששם יש יותר הגדרה שזה שייך אולי לבעל הבית. אבל כל עוד יש אנשים עוברים ונכנסים ויוצאים, זה המקום שאנשים עוברים ויוצאים, אז זה לא נקרא חצר המשתמרת, ובאמת, זה מי שמצא את זה יכול לקחת. אבל בחלק של החנווני, בצד הפנימי יותר של החנות, זה לא. לא, זה נפל לך, זה אתה יודע, זה אין יאוש. זה ודאי שלך. כי אתה רואה ואתה לא מסכים, או הארנק שלך נפל, לא משנה, דין פרוטה כדין מאה. נפל לך לשם, זה לא נקנה, לא קנה אותו. מה? אנחנו לא יודעים מי זה. עד הבא, זה שלך, אתה בוא תיקח את זה. מה? של גויים, תכף נגיע לזה. תיקח. כן. לא, זה של בעל המונית. הוא קנה את זה. זה החידוש. זה לא של בעל המונית, זה של מישהו שהפיל את זה שם, והמישהו הזה שכח, והגמרא אומרת שמעות עשוי אדם למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, ומיד הוא מתייאש, וכבר היה ייאוש, וזה אוטומטית נרחש לבעל המונית. אבל באוטובוס זה לא כך. אוטובוס גם בספסל האחורי. אוטובוס זה שייך זה קואופרטיב, ואנשים עולים ויורדים, והנהג הוא לא, הוא סך הכל שכיר, הוא לא בעלים גם, מי שמצא יכול לקחת. אבל דבר שאין בו סימן, דבר שיש בו סימן זה משהו אחר. מבחנות, מבחנות. מה הספסל האחורי? מאיפה המצאת את זה? מאיפה המצאת את זה? אני נכנסתי למונית, ואני יושב, הייתי, השבוע קרה לי מקרה כזה. נכנסתי למונית, והיה ברצפה איפה שאני יושב, ביד הנהג, היה שם מטבע. 10 שקלים, לא לקחתי אותו, של בעל המונית. מה זאת אומרת? קנה אותו, הרי אלו שלו, הוא קנה את זה. מה? לא משנה, אבל הוא עכשיו אחראי, הרי הוא אחראי על כל מה שיקרה עם המונית, תקלות, אקסידנטים, הכל זה שלו, הוא אחראי. הוא כמו הבעלים, כמו סוחר בית, אותו דין. גם סוחר בית זה אותו דין. מה אתה צועק שם, מה רצית? שמעתי אותך צועק, צועק. מה בעל מה? טוב. החלפת את פורים בחנוכה. כן. מה? כן, זה שייך ללקוח. זה חייב לשמור אותו עד שיבוא הלקוח ויקח את העודף. לא, בעד שמור אותו אמונה עד שיבוא אליהו. לא אליהו בוזגלו, אליהו הנביא. כן, מה שם אומר לו שאלה? לא. מונית שירות אתה מתכוון שכל הזמן נכנסים ויוצאים, אז זה באמת על זה דיברו הכיסא האחורית. עכשיו תגיד, זה לא מונית ספייסיב מה שנקרא מונית שירות, אז זה באמת יכול להיות שזה, אבל הנה כנמי אחרי שכבר שבתו הלקוחות והוא בא אסף אחר כך איזה לקוח בסוף היום שכבר הוא גמר, זה כבר קנה, זה שלו, אולי זה שלו כבר, כן צריך איזה. אז אני לא יכול להגיד שכל הזמן זה יהיה של מי שמוצאו. הרי יש איזה שעות מסוימות שאנשים נמנעים מלהיכנס למונית. הוא אומר, די, אני מפסיק לעבוד. מפסיק לעבוד, אז המונית הופכת להיות ברשותו שלו. אז כל מה שיש שם, הכל על אחריותו והכל זה שלו. מה ההבדל? לא, הוא משהו אמר שירות. יש כמו שיש באזור גוש דן, נכנסים ויוצאים, זה אוטובוס קטן, זה מיניבוס, זה אוטובוס זעיר, אותו דין. הרי לא אוטובוס, למה אני אומר, זה קופרטיב, וזה נהג שכיר, וגם אנשים נכנסים ויוצאים, בוקעים שם רבים. אומנם אנחנו גלשנו לדיני עבודה ומציאה, זה הסימנים הבאים בשולחן ערוך. אנחנו עכשיו בדיני זכייה ומתנה. אבל בדיני זכייה ומתנה גם מובא אגב העניין הזה, כן, דין חצר. דין קניין של חצר. כן. ילד מצא מציאה כסף. נו, אוקיי. מה? שלא, בטח שלא, תבעו. מה, ילד לא הולך לקנות לעצמו חולצה, קרטיבים, עיתים? מה, למה אתה אומר זה לא שלו? אז מה, אני רק את הילד ביד שלו איזה מתנה, אני אחטוף לו את זה? איפה זה כתוב? אני לא שמעתי, אני שמעתי מה שאישה קנתה, קנה בעלה. מה שהבן קנה, אבא שלא קנה? יש מציאת קטן לאביב. מציאת קטן לאביב, כן, זה מציאה גדולה, לא מציאה קטנה. מה? טוב, זה מציאת קטן, על זה אמרו, מציאת קטן לאביב, זה אתה צודק, כן. מה כבודו אומר? לא, אז קודם כל מחילה. קודם כל, תשמיט את המשפט, לא אמר קנה לחצרי, כי מפורש, גם בגמרא, ברמב״ם, שולחן ערוך, בסימן רשמ"ה, שגם אם הוא לא עמד בצד החצר שלו, והוא לא יודע על זה, חצרו קונה לו. חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. עכשיו אתה שואל חצר שאלה משתמרת, יפה. אז מתי אני אומר חצר שאלה משתמרת? במיניבוס או במונית שירות. אבל במונית פרטית זה בהחלט חצר משתמרת. למה? שים לב שהנהג בדרך כלל כשיורד הנוסע הוא מציץ אחורה. הנהג מונית הוא, אל תראה אותו כזה תם. זה לא הטעם של ההגדה ולא של פורים. הוא, יש לו הרבה שכל והוא מסתכל, הם לא שכחו חפצים, הם לא השאירו לו שם איזה דברים או זנבות, ולפעמים גם הוא רואה אם יש שם כסף. אז זה בהחלט חצר המשתמרת. למה עד הנוסע הבא עצור יעצור וימצא הנוסע השני, בינתיים זהו, זה שלו, זה ודאי שלו. לכן זה קונה. זה כמו רכב פרטי, זה אותו דין של רכב פרטי, כי באמת הרכב הזה הוא רכב פרטי. כן. מה הסימנים? לא, לא, לא. ביש, סליחה, אנחנו לא מדברים מגנבים. אנחנו מדברים כל דבר שיש בו סימנים, אז זה דבר ידוע שאני חייב להכריז. אני אלך לחפש את הבעלים, ואני אמצא אותם ואני אחזיר להם. אז תקשיב עד הסוף. אז דבר שיש בו סימנים, אסור לי לקחת, זה שייך לבעלים. דבר שאין בו סימן, זה שייך למוצא. זה הכלל. זה כלל ברזל. עכשיו בואו נצא כבר מהאוטובוסים, נעבור ל... צ'ק! אל תסבך אותי עכשיו עם זה, יש בזה, האמת יש בזה הרבה דיונים. אז לא, אז קודם כל זה שייך לפקודת זה האיש שהוא רשום שמו, אבל הוא צריך להביא ראייה שהוא באמת לא העביר את הצ'ק לעוד מישהו אחר, כי זה לפקודת. לפקודת פירושו, אני רשאי להעביר את זה למישהו אחר שאני ארצה. אז זה באמת, ואז גם צריך לראות מה כתוב מאחורה, אם יש איזה דבר מקדימה. ואז לפי זה אתה תדע. אבל זה צריך בירור, בהחלט צריך חק... הלו! מה, כולכם מדברים יחד? די, רבותיי. צריך חקירה ודרישה, ודאי שצריך חקירה ודרישה. זה אפשר לבוא ולתת. טוב, בואו נעזוב. דיני מציאה, אני לא מדבר עכשיו, סליחה. אסור לשאול את הרב בנושא שלא עוסקים בו. כי אנחנו לא עוסקים כאלה בדיני מציאה, אנחנו עוסקים כאלה בדיני קניין. בדין חצר המסתמרת. אז אגב, הוא בא דין של מציאה. זה יבוא אחר כך בעזרת השם. תפללו עלינו, שיהיה לנו שוב דעת ונמשיך הלאה. עכשיו סימטה, ברשות הרבים, יש דין ברשות הרבים. אם אני מכרתי איזה חפץ לשני ברשות הרבים, ואפילו שמתי לו את זה לפניו תוך 400, זאת אומרת כך, בוא נקדים עוד יותר. אני מוכר איזה חפץ למישהו, הוא אומר, אני רוצה לקנות את השעון הזה. שעון שווה 10,000 שקל. נתן לי את הכסף, נתתי לו את השעון, אם לא נתתי לו את זה ביד, הוא לא קנה. הוא צריך לקחת את זה בידו. מתי הוא קונה את זה, גם אם לא לקח את זה בידו? חכמים תקנו 400 של אדם, קונות לו. איפה קונות לו? לא ברשות הרבים. ברחוב שאנשים הולכים ובאים כל הזמן, לא. צריך שיש סמטה צדדית, או הגמרא אומרת, וצידי רשות הרבים. מה זה צידי? רק מי שצריך איזה משהו, אז הוא הולך בצד. אבל אני לא מדבר מדרכה. מדרכה זה לא נקרא צידי רשות הרבים, כי מדרכה עשויה לאורכי רגל. אבל לפעמים בתוך המדרכה, או בתוך הצד של המדרכה, יש כמין איזה מבוא, או איזה נישה כזאת, ששאר אף אחד לא עובר, רק מי שצריך למשל לסדר את התרמיד שלו, או לבוש את המעיל, או לרשום איזה צ'ק, כמו שהוא אמר מקודם, ונפל לו הצ'ק, אז זה, או סופר את הכסף שלו, אז הוא עומד שם באיזה פינה, כדי לא להפריע לאחרים, גם שלא יציצו לו מה שיש לו, זה יקרה צידי רשות רבים. תקנו חכמים, שיש לאדם קניין זמני בצידי רשות רבים, או בסמטה. כלומר, אני יכול לעמוד בסמטה, ואני אשים לו את החפץ הזה, תוך 400 שלו, הוא קנה את זה. וככה הלכה. שבאמת בסדר רשות הרבים, זה נקרא סמטה, ובתוך 400 שלו, אפילו לא יחזיק בידו, ולא יגביע. זה קנה, והרי זה שלו. אבל אם אחר לו חפץ, והניח לו את זה ברשות הרבים, זה לא שלו. מה נפקא מינה? עכשיו למשל תאר לך, בא אחד לתוך חנות, הוא מעמיס סחורה. מה עשה בעל החנות? הוציא כמה חפצים וגם את התיק של הבן אדם, שם לו את זה על הכביש שהוא ייקח את זה, זה לא מועיל. אתה ששמת את זה, אתה אחרי, אם זה נגנב אתה צריך לשלם לו. למה? איפה שמת את זה? ברשות הרבים. זה לא מקום, זה לא מקום המשתמר, וגם הוא לא קנה את זה עדיין, אז זה לא שלו, זה עדיין שלך, זה ברשותך שלך. מתי תקנו תוך 400? בסמטה או בצידי רשות הרבים. לכן צריך להיזהר בזה. אנחנו שוב פעם חוזרים לדיני הפיקדון, שדיברנו על זה בשיעורים קודמים, שלפעמים באים אליך לחנות, ואומר לך, אתה יכול לשמור לי את החפץ הזה, אתה היה צריך לומר לו בפירוש, בתנאי שאני לא אחראי. אם לא אמרת לו את זה, ואמרת לו אני שומר לך, ובא מישהו וגנב את זה, אתה צריך לשלם לו. ואם הוא שם לך מזוודה של מיליון דולר, אתה תשלם לו מיליון דולר. עם מזוודה גם. לכן צריך להיזהר. אז מראש יודיע לו, תשמע אני לא אחראי. או, הוא רוצה לשמור את זה אצלך, ואתה מכיר אותו, קח את זה, תשמור את זה בפנים בפנים. איפה שאתה שומר את הכסף שלך, איפה שאתה שומר את החפצים האישיים שלך, שאף אחד לא יכול להיכנס לשם, זה יקרה שומר חינם שהיה בפשיעה. עליו הכי זה בעיה. ולכן הוא עדין גם כאן ברשות הרבים. אתה מוכר לו חפץ ברשות הרבים, לפעמים יש אנשים שהם דוכנים, מוכרים בבסטות, מוכרים כל מיני דברים, ושם עוברים לשבים. זה לא מועיל, צריך שירים את זה ביד, אז הוא קנה את זה בהגבהה. אבל לא ירים את זה בידו, זה עדיין לא שלו. לכן צריך להיזהר בזה. די, מציאות לא מדברים עכשיו. לא, עוד חודש אנחנו נדבר על אחות מציאה, על העין או על הרשי. עכשיו דין קטנה. דין קטנה, מה דינה של קטנה? פה יש חידוש. תקנו חכמים לבת זיכיון יותר מבן, יש לה עדפה יותר מבן. לקטן אין את זה ולקטנה יש. מה איזה דין ראינו שקטנה עדיפה מקטן בדיני קניינים בחצר? איפה? חכמים תקנו לקטנה חצר. לקטן לא תקנו חצר, כי קטן זה מדין שליחות. ויש לנו כלל אין שליחות לקטן. מה פירוש חצר זה שליחות? החצר שלו, שהוא גר שם, זה כמו השליח שלו, זה הנציג שלי. תשים לי את זה בחצר, אז זה שלי. נפל לי לתוך החצר, נפל לי כאילו לתוך היד. אם זה היה חצר של קטן, הוא לא זכה בזה. אבל אם זה חצר של קטנה, זכתה בזה. למה? קטנה, חכמים תקנו לה חצרה משום ידה. מה זה משום ידה? חצרה, כך אומרת הגמרא, חצרה משום ידה התרבי. כלומר, בגט, יש לנו את הדין הזה בגט, ויבוא ולא יהיה, זרק לה את הגט, אז אם זרק לה את זה בתוך ארבע עמות שלה, היא מגורשת, קמתה את זה, או לתוך קלטה, או לתוך חיקה, או לתוך חצרה וחצר המשתמרת. כל הדינים האלה למדנו דין קניין מדין גיטין, שם בגיטין הגמרא הביאה את הדינים האלה. אז זה תיקרא, והיא יודעת על זה והיא ראתה ולא מחתה, אז היא מתגרשה, מגורשת. אותו דבר קטנה, תקנו לה גם גט, תקנו לה זכייה, קטנה זוכה, שהשליך לה לתוך החצר שלה איזה דבר, אז היא זכתה בזה. אבל הקטן שהשליך לו לתוך החצר שלו איזה דבר, הוא לא קנה. למה? כי חצר אצלו זה משום שליחות ולא משום ידו. אין לו יד לקטן. כך כמו אומרת, אין יד לקטן. כלומר, אין לו דין זיכיון ביד. אז ממילא אין לו דין זיכיון גם בחצר. אבל לקטנה שתקנו לה ידה, תקנו לה גם חצרה. וממילא, אם זה רק את זה לתוך החצר של הקטנה, אז זה הרי אלו של ה... כן. מה זה יותר פיקח? מי אמר לך? לא דור, זה לא עכשיו, זה גם 50 שנה, זה לא היום. החרשים לומדים בבתי ספר כבר 50 שנה. אתה מתכוון שהוא היה לפני 100 שנה, תגיד. חרש מלפני 100 שנה שהתחתן. והיום, לא, אז זה בבדין. לא, זה בדין, זה בדין. כל הקידושים שהיו, תדע, מזמן הר סיני עד ימינו אלה, נעשו של החרשים, נעשו על ידי בדין. לא יודע עכשיו, את תכניס אותי כעת דאורייתא דרבנן. כדת משה וישראל, זה הלכה משה מסיני. אז יש מי שאומר, זה נקרא דאורייתא. עכשיו הוא בא, החרש הזה רוצה לגרש את אשתו, הוא מפקיד את הגט ביד בדין. והבדין נותנים לה את הגט. לא, הוא לא קיים פה, הוא רק צריך לתת הסכמה. וגם צריך שיהיה מרצונו, מידיעתו. אבל הוא לא יכול לא לקדש ולא לגרש. אבל היום בימינו, שהוא בר דעת, הוא יכול גם לקדש, גם לגרש. זה כל ההבדל. ההבדל היה שבחרש מינו הבית דין, מי הם הבית דין? הם כאילו האבא והאימא של האישה, הם שומרים על הזכות שלה. וגם אם הבית דין האלה לא הלכים נפטרו, הלכו לעולמם, הבית דין של אותו עיר שהם גרים, הם הממונים לשמור על הזכויות של האישה הזאת, אשתו של החרש. ברור? אז עכשיו נחזור לעניין של הקניינים. אז יוצא שזה הדין בנפקה מינה, אם זה רק מהגג וזה חפץ. אם נחת לתוך החצר והחצר משתמרת, זה שלך. נחת לתוך החצר והחצר לא משתמרת, זה לא שלך. אבל מה קורה כאשר שזה באוויר? גמרא שואלת, והרמב"ם מביא מעשה כזה, מישהו זרק איזה חפץ מהגג לתוך החצר של השני, והחצר למטה, הקרקע היא פרטית. לפני שהגיעה לקרקע, באמצע האוויר, מישהו בא וקלט את זה. באיזה צורה, אני יודע מה, עשה איזה, איך קוראים לזה, רנטגן, או כל מיני מגנטים, או איזה שדה מגנטי, ומשך את זה אצלו. האם אני אומר שזה היה באוויר של החצר, אז החצר אוטומטית קנתה עד הגובה, עד למעלה, עד השמיים, או צריך שזה ינחת על הקרקע? כל אם זה סופו לנוח, הגמרא אומרת זה שלא. למה? כיוון שסופו לנוח, וזה בא ועשה מעשה נגד הטבע, לא שהרוח העיפה את זה, אלא בא בן אדם מהחלון נגיד, הושיט היד שלו, או הוציא מזרון וקלט את מה שהיה, ואמר הנה אני זכיתי. אבל לא, לא, אתה גנב. כיוון שהחפץ הזה היה סופו לנוח, כך לשון הרמב״ם, וזה היה צריך לנחות בתוך החצר, כבר באוויר זה נהיה שלו. עכשיו, מתי אני אומר שזה לא שלו? אם לא זרק את זה מלמעלה למטה במאונך, אלא במאוזן. כלומר, נגיד להבדיל שזה הבית שלו, החלון הזה פתוח, והחלון שם פתוח. והוא זרק חפץ מחלון לחלון, ועבר דרך רשות הרבים, ומישהו, זאת אומרת, יותר נכון, מהחלון הזה לחלון של הבית השני, ובאמצע יש רשות הרבים. עכשיו, שזה עובר ברשות הרבים, כמו שזה עובר באוויר של רשות הרבים, זה לא שלו עדיין, כי עדיין זה לא הגיע לתחום האווירי שלו. שמת לב? היום יש גם חוק של תחום אווירי. ובאמצע רשות הרבים עמד מישהו וקלט את זה, זה שלו. לא משנה. הוא צריך לדעת את ההלכה, שאם הוא זורק ויבוא מישהו ויחטוף את זה, זה יהיה שלו. אז הוא אחראי. לכן הזורק מחלון לחלון, רשות הרבים באמצע, הוא בא אחד וקלט אותו, זכה בו. ואילו השני שנמצא שמה לא זכה עד שיכנס בתחום החלון שלו. שמה אתה לא כועס עליי, אתה בורח. אני רואה. להתראות. תמסור דרישת שלום בשמי. אז בסדר עכשיו? אז זה יוצא שזה מחלון לחלון יכול לחזור בו. עכשיו, איך נותנים מתנה? איזה נוסח? וזה, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שאדם צריך להיזהר, לעמוד בדיבורו. לפעמים גם זה נדרים. הוא מבטיח לחתן, מבטיח ליתום, מבטיח לאיזה מישהו, אני אקנה לך חליפה בחתונה. זה נדר נהיה. צריך להיזהר. אם זה חתן עני, זה נדר. אם זה יתום, זה ודאי נדר. הם מאוד מאוד צריך להיזהר. והבן אדם מוציא ככה, הוא מקייף, יש מבסוט, אומר לשני, תראה, אתה זה, אני אקנה לך, אני זה וזה אקנה לך. אני ממש סתם, חתונה עליי, זה דברים בטלים, זה לא תפס. הרמב״ם כבר כתב שזה לא מועיל. זה הטעם שמשה רבנו אמר, אלף פעמים. אמרו לישראל, למה אלף פעמים? אמר להם, מפני שאם אני אגיד לכם, אדוני אלוהי אבותיכם אשר עליכם ככם, אלף פעמים, ואיך אתכם כאשר דיברכים, אם אני אגיד לכם בלי מספר, הברכה לא תחול, כי אין פה מספר. כי אם אדם מבטיח לחברו הבטחה בלא הגבלה, לא תופסת. אבל כשהבטיח סכום או מספר, תפס. הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. ואיך אתכם כאשר דיבר לכם, הקדוש ברוך הוא יוסיף לכם כזה וכזה וכזה, עוד ועוד כמה שאתם רוצים. אז זה אומר, זה אותו דבר גם כן. אז נוסח של מתנה, אם אומר אדם לחברו, אני נתתי לך דבר זה וזה, אפילו עוד לא נתן לו, נתתי לך 100 שקלים, שאמר נתתי כבר זכה שני ב100 שקלים, אבל אמר אני אתן לו 100 שקל, לא זכה. ושוב, אני מדבר בחול, אני לא מדבר בקודש. קודש פירושו ליתום, להקדש, או לכל דבר של מצווה, דבר מצווה, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיות דמה. אבל זה לא, אגב שתדעו, זה לא חל היום במה שיש ברדיו. מה שעושים ברדיו זה דברים בטלים, לפני ששם דבר ידוע ומפורסם, שרוב הכסף הולך לכיסים הפרטיים שלהם. וכי תפס אותי אחד פה בכניסה, והעיד שהוא עובד שמה, והשם מרחם מה שהולך. לוקחים הכל. אז זה לא הקדש. אני מדבר על הקדש ממש. דבר, מוסד שמנוהל בצורה מסודרת, והכספים מגיעים ליהודם, ברגע שאדם הוציא מפיו, אמר אתן, זה תפס. אבל לאדם פרטי אמר אתן, לא תפס. יכול לתפוס אם אמר נתתי לך, והוא לא נתן אפילו, או אמר הרי זה שלך, אומר לו אתה רואה יש לי פה בכיס 1,000 שקל, ה1,000 שקל האלה שלך, תפס, יאנו, אפילו לא לקח אותם, קנה אותם. מה כותב הרמב״ם, כן צריך להיזהר. יכול להגיד לו אני אתן לך אותם, ואז אתה יכול לחזור בך. אבל אמרת לו נתתי לך אותם, או שלך הם, הרי זה לשון מתנה, וקנה זה שאמר לו את המעשה הזה. מה? לא, אז זה תלוי בתנאי. שמה בפירוש, תנאי, למדנו את זה גם שבוע שעבר, גם אמר לחתנו, תיקח את ביתי, אני אתן לך ככה. וככה אליעזר עשה. למה אליעזר לא רצה הוא אמר להם שהוא נתן את האמת שהוא נתן את הצמידים לרבקה ואת הנזם לפניכם. אבל הוא להם אמר לא ככה. הוא אמר להם שהוא ראה שהיא בתניעת, ואז ואתן את הצמידים. למה הוא עשה את זה? כי הוא ידע שיש לו עסק עם רמאים. אז הוא הפך את הדברים. אבל ככה הלכה. הלכה שאם אדם נותן לאיזה בקבתו למשל מתנות, אומר לה, אמנת שאת מתחתנת, את מסכימה להתחתן עם הבן שלי, אמרה לו כן, ואז נתן לה מתנות, הכל זה שלה. אז אם התחתנה, זה שלה. לא התחתנה, לא שלה. אבל אמר נתן לה, ואחר כך אמר לה, תתחתני עם הבן שלי, ודברים בטלים. זה שלה. לקחה את זה, הוא אומר, נתת לה אסתם. אחר כך אומר לה. כן, זה שאתנה מקודם, אתנה יהיה קודם. עכשיו הוא מקבל, יש פה עוד דבר מעניין מאוד, אדם קיבל מתנה, והוא רוצה לחזור בו, אבל מה קיבל? לא קיבל ביד. ביד זה בכל מקרה, כולם מסכימים שכל מה שאדם שקיבל ביד, זה שלו. לכן צריך להיזהר, תמיד לבדוק טוב מה הוא מקבל. מה נותנים לו, גם איזה מוצר מוכרים לך, או עודף שנותנים לך, לכן עשה הדרך. ולכן אמרנו כבר, שאדם הולך לסופר, הולך לחנות, מקבל עודף, תספור את העודף. למה יכול להיות שנתנו לך יותר, וזה גזל. ויכול להיות שנתנו לך פחות, ושוב, זה גם זה גזל. תציל אותם מגזל. אז לכן, זה טוב לבדוק, וזה לא נקרא דקדוקי עניות, וכל מיני כמו שטויות שאומרים. אם זה עניין של עשרות אגורות, זה בסדר. או נגיד, שקל בודד, נו, תגיד, אני מוחל. תלוי מי. אבל אם זה כמה שקלים, תבדוק. תמיד תבדוק את העודף. בפרט צ'קים שנותנים לך, תבדוק מה נותנים לך. שלא ירמו אותך, שלא יתנו לך, או בטעות חס ושלום, נותנו לך דבר שלא שייך לך. אז תמיד צריך האדם לבדוק ולראות נכון מה הוא מקבל. עכשיו המקבל שקיבל, והלך והחזיר את שטרו. זאת אומרת, הוא קיבל מתנה, שטר על המתנה. עכשיו נותן לו מתנה בית, ונתן לו שטר, בחתם. פעם מקבל והחזיר את השטר. או בא מקבל ואומר, אני מוחל על המתנה. אומר הרמב״ם, עדיין זה שלא, למה? לא עשה כלום, מה זה מוחל? כי יש פה סתר כתוב, אתה צריך לתת לו סתר כנגד, או לקרוע את הסתר, ולהגיד בפני העדים, אין לי חפץ באותה מתנה. או, מחילה, זה לא סתם מחילה, אלא מחילה גמורה שהיא תעשה כמו דין מחילות בפני שני עדים, אבל סתם מחילה לא מועיל, לא תופס. חוץ בשכים מרע זה דין אחר. גם שאלו האמת, הרבה שאלו איך מועיל למת חוץ מכם. הרי האדם שנפטר, אז מה עושים? עומדים לפני בלוויה או לפני הקבורה, ויש עשרה, צריך שיהיו עשרה, לא מועיל בלי עשרה. ולומר שאנחנו מבקשים ממנו מחילה וסליחה וכפרה, ואומרים בשם כולם, בשם אשתו, בניו, משפחתו, קרוביו, אוהביו, ידידיו, מכריו, שאולי חטאו במשך ימי חייהם. אין אדם שלא חטאו לו, ואין אדם שלא חטא לאחרים. עכשיו הוא מת מסכן הזה, דנים אותו שם בשמיים. ואם אני חטאתי לו והוא מת, יש לי בעיה עכשיו. מה צריך לעשות? יבוא שם ויעמוד ויאמר, או החזן או מישהו בשם הקהל, יאמר, מבקשים ממנו מחילה וסליחה וכפרה. וכן אומרים לו, מחול לו, שרו לו, מותר לו, וגם יקשו. הרי זה לא דין, לא דין מחילה, דין מחילה זה לא ככה. אמרנו כעת, במחילה ומתנה, זה לא מועיל, זה צריך שיהיה שטר, צריך שיהיה עדים, אז תרצו שזה זכין לאדם שלא בפניו, וענן סהדה, שני חלה בהכי. אפילו שעמד פה, לא פה לפנינו להגיד לנו, אני רוצה או לא, ויכול להיות שאם הוא היה חי, היה צועק ואני אסתלק מפה, לא רוצה לו את הפרצוף שלך. לא, עכשיו שהוא מת, הוא יודע מה יש בבית דין של מעלה, והוא רואה כמה לא שווה העולם בשביל להתרגז עליו, אנחנו עדים שהוא מסכים ומוחל בלב שלם, והוא רוצה שאנחנו נגיד בשמו מחילה. הוא רוצה את זה. מאיפה למדנו את זה? הרב חידה יש לו שאלה בספרו מחזיק ברכה, היה מעשה, היה השם ישמור באיטליה. היה איזה יהודי אחד, ציווה את בניו לא לעשות לו קבר. לא עשות מצבה. והיה מצווה לקיים דברי המת, ואחד ציווה גם לא לשבת עליו שבעה, ואחד ציווה לא יודע מה, לא לעשות לו קריאה, וכן כל דיני האבלות, שהם חיוב מהדין. הרב חידה כותב, אנחנו לא נשמע לו. חייבים הקרובים לעשות את כל מה שנהוג וצריך לעשות למת, כדת וכדין. שואל הרב חידה, אבל באו ואמרו לו, לא, כתוב מצווה לקיים דברי המת, וככה הוא ציווה. והרי אם ציווה שלא להספידו, שומעים לו. אם ציווה לעשות לו קבר נמוך, שומעים לו. ציווה אני יודע מה, לא לעשות לו סעודה, שומעים לו. למה אתה אומר פה? אומר, לא, זה דברים שסתם אנשים עושים של כבוד או כבוד יתר. אבל כאן, כמה שזה חיוב, יש בזה צורך למת. הרי הקבר זה לא רק בשביל כמו שחושבים, אלא זה, יש בזה ציון ונפש חיה, זה נקרא. ויש בזה צורך למת. הנשמה שתבוא, יש לה איפה לשבת. ויש לה נחת רוח שיש לה קבר. ויש לה נחת רוח שהבנים שלו יושבים עליו שבעה. ויש לה נחת רוח שהם עושים לו קריאה. יש לה נחת רוח שמספידים עליו. אנחנו עדים שהוא חזר בו. איך אתה יודע שהוא חזר בו? אבל הוא דיבר, איפה הוא דיבר? פה! הוא לא יודע מה קורה שם בכלל. מי הוא בכלל שיחליט לנו מה לא צריך לעשות, מה לא צריך לעשות? זה, הוא חשב שזה לא צריך. עכשיו שהוא בעולם האמת, אומר הגאון חידה, הוא יודע, גם יודע כמה זה נחוץ, ולכן נעשה לו את זה, ולא נשמע לו. ואין בזה משום לא מקיים דבר האמת. אדרבה, זה רצונו של המת עכשיו, שהוא כעת רואה, שהוא יודע שזה נחת רוח בשבילו. לכן גם פה, המחילה הזאת, אפילו שאני יודע שלפני מותו הוא לא מחל, הוא לא רצה למחול. דיברנו איתו ואמר לא רוצה למחול. ואחר כך מת. אני יכול כעת לבוא ולבקש ממנו מחילה, ואני יכול גם לומר שאני מוחל לו. למה עכשיו הוא שינה את דעתו, רואה שזה לא נכון מה שהוא אמר. לכן נחכה מינה גם לפעמים אבא מצווה את בניו, יש כאלה השם ישמור. אל תדבר עם פלוני, והוא לא, לא, אם הוא רשע, משהו אחר. אם הוא בעל עבירות, זה משהו אחר. אבל סתם בגלל איזו שנאה אישית שהיה לו עם איזה מישהו או סכסוך, והוא אומר לבנים, לא תדברו איתם, לא נשמע לו. למה? זה אסור, זה צנאי תחיך בלבביך. חיין זה הדרך. אבל אם האנשים רשעים, אין הכי נמה. איתם אין לנו עסק. זה משהו אחר. הרי שהוא ימות. רק מה שאתה אומר עכשיו זה דיני שכיב מרע. זה בסימן הבא מרן דיבר עליהם. לא. אז רק בשכיב מרע זה מועיל. יש צוואת שכיב מרע שאמר תנו. הרי זה כאילו כתב וחתם בבית דין. שהוא חולה והוא יודע שהוא הולך למות. והוא בא וציווה. אז ברגע שהוא אמר, זה תפס. אבל מה? אם הוא יקום מהחולי שלו, התבטל הכל חזרה. אבל כשהוא אמר, כשלא היה שכיב מרע, הוא עוד תפס כלום עד שיעשה בפני העדים עם קניין וכל דיני הקניינים. לכן זה לא תפס. אז צריך לעשות ממנו קניין, אם הוא אומר לך, אני אתן לך, תעשה לו קניין ותביא שני העדים. שני עדים יראו ויהיה קניין. זה משהו אחר. עכשיו, מרן הביא, אם אדם קיבל וזכה, עד כעת דיברנו שהוא לא קיבל, לא בא לידו. עכשיו, בא לידו הדבר וזכה בו, ואחר כך חזר ואמר, אלי אני רוצה אותו. או, הרי יש בה איזה תקלה, ראיתי בה איזה מום, וכן על זה הדרך, אומר, וכן מום נראה לי, לא יכול לחזור. אבל יכול קודם שזכה להפקיר אותו. או מראש הוא צובח, אומר אני לא רוצה את המתנה. למשל בא אחד עושה לתת לך מתנה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. ונותן לך את המתנה ושם את זה לחיקך, יבוא מישהו אחר, ייקח זה שלו. למה אמרת לא רוצה? אבל שתקת. ואחרי זה אמרת אני לא רוצה, אסור לא לשני לקחת את זה. כיוון שברגע הראשון שתק, זה קיבל. זה דומה לדין גר. גר עכשיו שמתגייר, יש בעוונות הרבים הרבה כאלה, גרים, גיורות, השם יצילנו, הארץ מלאה, ערב רב. עכשיו בא הגר הזה, בא לפני בדין, קיבל עליו דיני יהודים, דיני ישראל, שמר מצוות ביום הראשון, בא לבית הכנסת, התפלל, שחרית, מנחה, ערבית, הניח תפילין, ראשי רבנותם, שימושה רבה, הכל כדת וכדין, הרי 24 שעות, אומר, הכל היה תרגיל, הכל היה מסחרה, אני עוזב הכל, אני עושה מה אני רוצה וחוזר לסורו. זה מדינו, זה דיון יהודי גמור. למה? היה יום אחד שהוא קיים מצוות. אבל אם מראש הוא יצא בקטין לא קיים מצוות, זה אין לך דמה. זה לא גר. זה הגרות שלו, לא גרות. אותו דבר קטן. עכשיו ילדים קטנים, יש הרבה מצויים בעבונות הרבים, באים לנו עם ילדים, והילדים שלהם גויים, מתחתן עם גויה. הילד שלו גוי גמור. גר קטן, מטבילים אותו על דעת בדין, הנה כמו הרש, עוד פעם, הגענו לאותו דין. ביום אותו לפני בדין, ובדין לא צריכים לשאול אותו בכלל. עושים לו ברית מילה, אומרים למועל, תעשה לו ברית, לשם גירות, ומטבילים אותו במקווה, לשם גירות, והרי הוא גר. אבל הוא לא גר, גר על תנאי. מתי עד מתי, ולא בר מצווה, נגיד הלילה. זה הבר מצווה שלו, הולד תזיין לחודש כסלו, הוא נולד בתזיין לחודש כסלו, אפילו שהוא נולד היה גוי. ולכאורה התאריך של יום הולדת שלו זה יום הגירות, אבל לא, כאן אנחנו הולכים, אחרי הלידה שלו, מחפשים את התאריך העברי שלו, ויודעים בדיוק מתי הוא בר מצווה. ואז הוא חוגג בר מצווה ממש, כמו יהודי גדול, כמו יהודי רגיל, כמו שמי שנולד ליהודי, זה לא משנה. ואז בלב הבר מצווה. התפלל תפילת ערבית, אמר שמה ישראל, גמרנו. הוא נהיה יהודי. מחר בבוקר קם, משתגע, אומר, לא רוצה להיות יהודי, לא יעזור לו, הוא יהודי לחלוטין. אבל איך שנכנס הבר מצווה, לפני הבר מצווה, לפני הכניסה, בבין השמשות, אומרים לו שהוא גוי, ובא אחד ואמר לו, תדע, אתה יכול כעת למרוד, אתה יכול כעת למחות. כשיגדיל, ככה אמר רב יוסף, ויכול למחות כשיגדיל. מתי זה כשיגדיל? באותה שעה הראשונה. לפני שעשה מצוות. הוא מוחה ואומר לו, רוצה להיות יהודי, הוא חוזר אוטומט להיות גוי גמור. עכשיו גם כאן נקבל מתנה אותו דין. לפני שבא המתנה לידו, הוא לא שותק, או כשבא לידו, הוא אומר, אני לא רוצה את המתנה הזאת. באמת הוא לא זכה בה. אבל הוא שתק, הוא קיבל את המתנה. ואחרי זה קיבל את המתנה, פתאום הוא בא מוחה, הוא לא מקבל כמידה. זה לא, זה לא, זה שלו. מה? זה משהו אחר. הוא מפקיר, זה משהו אחר. אומר, מי שרוצה ייקח את זה. אבל הוא אומר, לא, אני רוצה להחזיר את זה לבעלים. הוא רוצה להחזיר לבעלים, זה לא יכול. הוא מתכוון, הוא לא מתכוון להפקיר. הוא מתכוון להחזיר את זה למי שנתן. אבל אם לא רוצה את המתנה סתם ככה, שמי שירצה שייקח, הנה פעם, זה שלו, והוא מפקיר. שאתה צודק. עכשיו, יש עוד, מתי המתנה בטלה? אדם נתן מתנה, והמתנה שלו בטלה. לא עליכם, הודיעו לו שיש לו בן, והבן שלו מת. שמע שמת בנו, והלך לקח כל הכסף שלו, נתן, או כל הרכוש, נתן את זה לאיזה מישהו, אולי קרובו, לידידו, למכרו. והנה אחרי חודש, אחרי יום, אחרי יומיים, והודיעו לו שזה טעות, הבן שלו בחיים. שמע שהבן שלו בחיים, אפילו כתב וחתם, בבית דין, בטאבו, מחר, הכל. והוא מחר את זה למישהו אחר, הכל בטל. מדוע? כמו שאנחנו יודעים שכל מה שהוא נתן את המתנה זה מכוח זה שהוא שמע את אותה שמועה. אז לכן עשה כן. אבל אם היה יודע, לא היה עושה. לכן עכשיו שיגלי נמתה למפרע שהוא מה שנתן זה היה מכוח שמועה שהייתה לא נכונה, זה בטל. לא יודע מה צריך לפצות. מה לפצות? הם צריכים לרשת לדעת אם יש להם עסק. אמנת מה? ומי? ולמה? אותו דבר אם נודע לנו שמה שהוא נתן את המתנה זה היה בכפייה. כגון שבאו אנשים ואנסו אותו. או המלך בא המלכות והוא מעשה כדי שלא יוציאו מידו, נתן את זה מתנה לאיזה מישהו אחר שהוא גיבור חיל. ועכשיו המלכות הלכה, המשטרה יצאה ואומר לו, אלו, אני מה שנתתי לך, זה היה בשביל זה. היה מעשה כזה פעם. הייתה איזו אישה אחת, באיזו שכונה באזור ירושלים, צפון ירושלים, זאת הייתה מוכרת תכשיטי זהב, הייתה בקיאה בהם. הייתה הולכת לוקחת מהסוכנים, ובהם אצלה קלות, חתנים מבאים בעיקר, חתנים שמתארסים ורוצים לקנות, אז האמא של הקלה באה, חתן באה, קונה שרשרת, קונה צמית, קונה זה ממנה, והכל בנימס. בנימס והכל שוק שחור, הייתה מוכרת, וככה הייתה עושה. והנה, ככה היה שנה, שנתיים, שלוש, אני מכיר את הסיפור הזה. והנה יום אחד, באו חוליית ביקורת של מס הכנסה, עם משטרה, עם יסם, עם ימם, הקיפו הבית. סגרו מכל הצדדים, פרצו, דפקו בדלת. היא זאת תראה, אתה עשתה את מהניה, מהר הלכה רצה, לקחה את כל התכשיטים שיש, צעקה לשכנה שלה שמה מהמרפסת, זרקה לה את הכל שם, מטרח. צחקה איזה שעה, והם באו, מצאו מה שמצאו, כמה צמידים, כמה עגירים, כמה זה, דברים קטנים. לקחו אותה לחקירות, אמרה, אני, היה לי פה, היה לי גמח, היה לי זה, היה לי זה, לא יודע מה. אחר כך אמרה בסדר, מהיום אני אנהל ספרים, כדין, כדת וכדין, היום כבר זה ממוסד. אבל מה היה? בא אחד השכנים שגם אצלו נפל איזה חתיכת זהב, אמר, זהו, אני נהיה למדן. יש משנה מציל מזוטו של ים. למשל אם הים שטף, יש ים שלפעמים עולה, יש את זה והרמב״ם גם. או משלוליתו של נהר. מה זה שלוליתו? לא שלולית, מה שהם אומרים. שלולית שהנהר בא עולה, ידוע מדי פעם הנהר עולה וסוחף. ומעביר הלאה, מי שמוצא זה שלו. הוא אמר זה גם כן, זוטו של ים. שהוא גם, מה זוטו של ים? זה שזה בעלים, זה או מס הכנסה או היא. מה זוטו של ים? התחיל לצעוק, אומר זה שלי, תני לי 100,000 שקל, אתן לך את זה חזרה. מסכנה, לא מספיק לי, יש הצרות, אתה עכשיו, תראה אנשים רעים יש, המרחק משכן רע. זה בקיצור, בסוף בדין אמרו, לא, מה פתאום, על מה אתה מדבר שטויות בעבלים? היא זרקה את זה בשביל להציל את עצמה. בדיוק זה הדין הזה שאנחנו עסוקים בו, בסימן רשמ"ה, בחושב משפט מובה, שאם אדם נתן מתנה מכוח המלך או מכוח האנס שבא עליו, זה לא מתנה. הרי שהלך האנס, הוא יכול להחזיר את הכל. אבל יש במחר, או נתן מתנה, מה שאמרנו, בתנאי שנתן כל נכסיו, אבל אם נתן חלק מנכסיו לשני, אז זה ראייה, יכול להיות יש ראייה פה, שמשהו נתן חלק, שהוא אוהב אותו. כי למה יש עיר חלק? למה יש עיר? אז אם יש עיר, אז באמת הוא זכה בחלק הזה. אבל בכל אופן, בכל מקרה צריך לעשות דיון, לדעת מתי זה שלו, מתי זה לא שייך לו. לא בכל מקרה, לא בכל אופן אנחנו אומרים שככה הדין. אז לכן צריך להיזהר בזה, כל דבר צריך לעיין בהלכה וכן. וכן אמר, כל נכסיו, הגמרא אומרת, נותן כל נכסיו לאחד מבניו, יש לו 10 ילדים. ואחד הילדים לקח אותו, כתב כל הנכסים לבן הזה. הגמרא אומרת שהוא לא זכה. לא עשאו אלא אפוטרופוס. באים הבדין, אחרי שמת האבא, אמרו לו, אדוני, מה שהוא התכוון שכל הנכסים אצלך, מה פתאום, יש לו 3 בנים. הוא לא אמר לך ולא לאחרים, או לך לבדך, אמר לו, לא לבדו, זה משהו אחר. אבל כתב כל נכסה בסתם לאחד הבנים. הוא התכוון שהבן זה מוכשר, יודע לנהל את העסקים טוב, הוא יהיה לנהל של העסקים. זאת אומרת, מהיום אתה תנהל את העסקים, אתה לא בעלים. אתה סך הכל מקבל מזכורת או אחוזים על מה שאתה מנהל. לא עשאו אל אפוטרופוס. וכן, את כותב כל נכסיו ואשתו, ויש לו ילדים. זה לא שייך לה, מה פתאום? מה, הילדים, מה, הם, לא יהיה להם שום ירושה, הוא לא יעקור את הדין ירושה מהתורה. אלא אני אומר לו, עשאה אל אפוטרופסה. כל זה, כשכתב את זה בסתם, אבל שפרש בפירוש, שהוא נותן את זה ולא בתור אפוטרופוס, זה משהו אחר. וכן, אבל, אם היה לו נגיד 10 בנות ובן אחד, וכתב את כל נכסיו לאותו בן. פה פוסק הרמב״ם שבאמת הבן הזה זכה, כי ידוע שאבא רוצה לתת רכוש שלא יישאר לבנים. למה הבנות התחתנו ויש להם חתנים, זה משפחות אחרות, משפחות זרות, מה פתאום יפרנס אחרים, שהם יפרנסו אותם. אבל בן שלו, אדם אוהב את הבן שלו, רוצה את הבן שלו, ובאמת נתן את זה לצורך הבן שלו, ולכן כשכתב לבן, בן הבנות, הבן הזה זכה. אבל לכתב לבן, בן הבנים, הבן הזה לא זכה. אלא לא עשאו, אלא אפוטרופוס בלבד. לכן זה הכל. עכשיו, יש עוד שאלה בהלכה, אם שלח מחוץ לארץ, הוא נמצא מדינת הים. שלח משם כלים, ושלח גם בגדים. ואמר זה לבית. הוא לא אמר למי, עכשיו מתחילים לריב. והם הבאים אומרים, זה לנו. הבנות אומרות, לא, זה לנו. הם אומרים, בוא נתחלק. מה ההלכה? ההלכה, בודקים ורואים מה הכלים האלה. אם אלה בגדים שמיוחדים לבנים, זה לבנים. בגדים שמיוחדים לבנות, זה לבנות. וכן גם הכלים, כל החפצים, איזה חפצים יש? והגמרא גם מפרטת שם, גם הרמב"ן גם פירט. איזה סוג יש, בגדל נשי, יש דברים כאלה, דברים של קישוט. זה בנות רגילות לקחת אותם. אבל דברים שהם לא קישוט, אלא זה רכוש, או כל דבר שייך לרכוש, אין החינם, זה שייך לבנים. עכשיו יש בנים של בנות גם, זאת אומרת, זה דברים כמו מקרר לבית שלך, רהיטים לבית שלך, וכן, אז זה הדרך, זה שותפים בין הבנים, בין הבנות. זה שותפים, הכל שותפים בזה, ואין בזה שום עניין ושום העדפה ושום דבר אחר. כן, הרב עוד לא הגיע? טוב. כן, מה הרעיון? אתה חושב שהחוקרים אין להם את הרעיונות שלך, ולא רק שלך, גם של הנכדים שלך הם יודעים. מיודעים מה הכל, הבלשים שמגיעים לבית, דבר ראשון מסתכלים פח זבל חוץ מכבודך בשירותים. דבר ידוע. אז תלמד אותם מה צריך לבדוק, איפה בודקים. כמו שהגנב שבא לבית, אז הוא פותח את הארון חשמל, הוא מסתכל תחת השטיח אם יש מפתח. לכן תיזהר, הגנבים יודעים הכל, וגם החוקרים. היה פעם מחקר שהעורכי דין, המשפטנים והחוקרים הם כולם קרימינלים. אתה יודע מה זה קרימינל? זה חולה של פשע, השם ישמור. אז יש להם משהו מקרימינולוגיה, לכן הם מתעסקים במקצוע הזה, לא בחינם. וכבר הפסוק אמר, ואיש לפי מעללו, מה האדם מהלל, זה סימן שהוא שייך לזה. אין סתם. השם יפקוד אתכם ואותנו לחיים טובים ושלום. תזכו לחיים טובים ומאושרים. רבי חנניה והקשה אומר, בצער הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, אחר כך בעלי תורה מזון שונה, אמר המחפץ מען, צדקו, מבין תורה ויעביר.
Spirit.
Amen. Yes, amen. Rabba mevarach, ta'alam, rameh, maya, yibarach. Shabbat, vit, pa, vit, roman, nasi, vit, hadar, amen. Vena, in kol mikhatash. הרב מיד חוזר, ההזכרה מועברת לפה. היום התאספנו כאן להזכרה של אחד מאנשי החבורה, תלמיד חכם חשוב, חסיד ענב וירא אלוקים, וגם היה בנם של קדושים, הוא הרב משה רז עליו השלום. אני הכרתי אותו, מכיר אותו שנים רבות, עוד שהיה ילד למדנו יחד בישיבת פורת יוסף, ניבדל לחיים, ועוד בילדותו היה שקדן גדול ואוהב לעשות לפני משורת הדין, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום. ואחר כך ברוך השם עלה, גדל, עלה ונתעלה והקים בית והביא עמי צאצאים, תלמידי חכמים, והמשיך להרביץ תורה. היה מרביץ תורה גדול ברבים, מצווה גדולה לספר בשבחו, כי זה שבח הצדיקים. רבנו יוסף חיים מביא בשם רבנו הארי, שמספרים בשבח הצדיקים, מספרים בשבחו של הקדוש ברוך הוא, כי תהילתם היא תהילתך. אז לכן מצווה גדולה עשו שהתאספנו פה הלילה לספר בשבחו ולומר דברי תורה לעילוי נשמתו. נזכיר הפסוק בקהלת, קהלת אומר, ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים עדנה. שאלו המפרשים, למה הפסוק כפול? שבח אני את המתים שכבר מתו. שבח אני את המתים. לא צריך לדעת שכבר מתו, ודאי מתו. ועוד, המשיך הפסוק ואמר, מן החיים אשר הם חיים עדנה. היה צריך לומר, שבח אני את המתים, מן החיים. ולמה שבח את המתים? כמו שהמת הוא נפטר צדיק, תשחק ליום אחרון, זהו, אשרה ואשרה חלקו, גדל בשם טוב, נפטר בשם טוב מן העולם. אבל החי, מי יודע מה איתו? היום הוא צדיק, מחר מי יודע מה יעשה? בשם החס ושלום יבוא, יהיה תוהה על הראשונות ויעבד את המצוות שהוא עשה. אז זה שבח אני את המתים. אבל למה אמר שכבר מתו? הזוהר הקצת הקושייה הזאת ותראה את סתירות עמוק קצת לפי דרכו של רבי שמעון, עניין של הגלגולים. הוא אמר יש שלוש סוגים של נשמות. יש נשמות שעדיין לא באו לעולם, ויש נשמות שנמצאות בעולם, ואלה שנמצאות בעולם חלק מהם, הרי כולם חס ושלום חוץ מכם עתידים ללכת לעולמם, היו לודים למות, למתים להחיות, אז אלה עתידים ללכת. אבל אלה שהולכים לא כולם אותו סוג, מתחלקים בשני קבוצות. קבוצה אחת אלה נחים שמה, הולכים שמה מתים ודי, יושבים למעלה ומקבלים את חלקם. אבל קבוצה שנייה צריך לחזור בגלגול, לבוא עוד הפעם. אז זה אמר, כי לך תכרע כל דרך, תשבע כל לשון. הפסוק ככה אומר, אנחנו אומרים את זה, אני משבח לשון כלך, אבל בפסוק כתוב, כי בי תכרע כל דרך, תשבע כל לשון. הפוך, מתי זכרע כל דרך? זה על הגמרא, זה יום המיטה. זה לא עליכם כשהוא נפטר, הוא קורא עד בקב. תשבע כל לשון, זה יום הלידה, שבשעה שהוא נולד, משביע אותו המלאך ואומר לו, אוהב את צדיק ואל תהיה רשע. מזהיר אותו. אז למה אמר הפוך? היה צריך לומר, כי תשמע כל לשון, תכרע כל ברך. הסדר הוא קודם לידה, ואחר כך פטירה. תשמע כל לשון זה לידה. תכרע כל ברך זה מיטה. הוא אומר לו, בא להגיד לך שהוא מת, תכרע כל ברך, וחוזר לגלגול פעם שנייה, תשמע כל לשון. אז אם כן, נמצא, אומר הזוהר, שיש לנו שני סוגים של אנשים, אני לא יודע מי הם. יש אלה שמתים ואלה שחיים גם, ויש ביניהם כאלה שצריכים לחיות או בעולם עוד הפעם. כבר אמר רבנו הארי בשער הגלגולים, היהודים הבריאות, שער הגלגול, מעשה זה דברי הזוהר, זוהר מפורש. היהודים בריאות, שער הגלגול, היו בוכים ומלחכים עפר לשונם, כדי לא לבוא בגלגול פעם נוספת. כמה קשה הוא הגלגול. אז, אבל יש כאלה שנחים. עכשיו אומר הזוהר, זה מובן הפסוק. שבח אני את המתים שכבר מתו. מתים שכבר מתו, איזה מתים? יש שני סוגי מתים. יש מתים שהם צריכים לחיות, לבוא בגלגול. אבל מתים שכבר מתו, שהם לא צריכים לבוא בגלגול. אומר שלמה, אלה חשובים. ומין החיים אשר הם חיים עדנה, אפילו שחיים אשר הם חיים עדנה. אומר, יש חיים שהחיים האלה הם חיים, בינתיים הם חיים, אבל הם לא יודעים אם הם יבואו בגלגול או לא. אם הוא יודע שזה הפעם האחרונה, די, אחרי שהוא גומר פה 120, הולך לעולמו, נח, אז הוא נח. זה הפירוש של הזוהר פרש. אבל המפרשים, כל אחד לפי דרכו, שבין פנים לתורה, בערו בו נפלא מאוד, זה מתאים מאוד על הצדיק שאנחנו עסוקים בכבודו. אומר שבאים לשבח מת, לא משבחים אותו. שהיה לו כסף, שהיה לו בתים, שנסע לחוץ לארץ, שהיה שר, אני יודע מה, קיבל איזה תפקיד. אומר שבח אני את המתים, במה משבחים? בתורה, נכון? זה דבר ידוע. שבחים אותו שיתפלל בכוונה, שלמד תורה, שלימד תורה, גידל בנים לתורה, זיכה את הרבים, חיבר חיבורים, נתן שיעורים, היה רץ ממקום למקום, ממצווה למצווה, ממקום למקום. בסדר, אומר, אבל מה הבעיה שכבר מתו? מה זה שכבר מתו? וידוע שכל עוד ואדם נמצא בחיים פה יכול לעשות מצוות אחרי שהולך לעולם האמת. אמר הגאון מוילנה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. יבוא ישלם כל הון שבעולם, יגיד תנו לי לעשות מצווה אחת שעולה פרוטה אפילו, יגידו לו, עבר זמנו, כמו חבריו של ריש לקיש, אמרו להם, הם רצו לעשות תשובה שם, תנו להם לעשות תשובה, אמרו להם, לא, אי אפשר. ואתם, אם העולם הזה דומה ליבשה, עולם הבא דומה לים, עולם הזה דומה לימות החמה, עולם הבא דומה לימות הגשמים. מי שטרח פה יקבל שם. אז מה? וכן עולם הזה דומה למאה חול, שם הוא דומה לשבת. שטרח בערב שבת, אוכל בשבת. אז אומר, ושבח אני את המתים, שבח אותו במצוות, תורה ומצוות, אבל המת אומר, אני כבר מת, חבל לא עשיתי עוד שיעור תורה, חבל לא התפללתי עוד ערבית, חבל לא כיוונתי עוד בקריאת שמע, חבל לא נתתי עוד שקל לצדקה. אתה לא יודע מה יש על כל מצווה ומצווה, על כל דבר ודבר כמה שכר יש. תראה, גם מבין לעולם השלום, מבין שאימו עליה השלום היה לה שותפות עם איזו אישה, שהיו יחד הולכות מצדקה לזכות אחרים ולאתרים, ופעם אחת הלכו לאסוף צדקה בשביל הייתה איזו אישה, איזו משפחה מסכנה, שהיו מצב לא טוב. הרב הגיע, כבוד הרב, לא, מחילה, מחילה. פה, יש מקום, מחילה. ברוך הבא,
מחילה לא ראית. אוקיי, מנצ'י. ברוכים הבאים.
יש גפרורים, תדליקו את הנר, תדליקו את הנר. כן, מחילה. אז אם כן, אז אני אספר את זה בקצרה, כי הרב כבר הגיע. אז שם יש מעשה, שהם נשבעו זו לזו שיהיו שותפות בעולם הבא. ואמרו שמי שתיפטר ראשונה תבוא אחר כך בחלום לגלות לה מה הוא צריך לעשות כדי שהחלק שלהם יהיה שם חשוב ונכבד. ונפטרה החברה שלה, ואשתו של הגאון הבין לה נשארה שם, ובאה לחשה לה באוזן לפני שלקחו אותה על כפיים משאונך, חוץ מכם, אמרה לה באוזן, תראי, את נפטרת לפניי ואני אחרייך, אז בבקשה ממך, תבואי, תודיעי לי, תזכרי מה שנשבענו זו לזו, ותודיעי לי אם צריך להוסיף איזה משהו. ואחרי זה היא באה, לקח שבוע, שבועיים, לא שמעו מכלום, לקח איזה כמה חודשים שבא אליה בחלום, ואמרה לה כך, אמרה לה, תדעי, אני לא יכולה לספר לך, אסור לי לספר לך כלום מה שקורה שם באותו עולם, אבל תדעי ששם מדקדקים מאוד מאוד מאוד. יש דבר דומה גם הראשית חוכמה כותב בסוף ספרו, וכבר בשנת, אומר, חודש אלול, שנת שין למד, אני הייתי ישן על מיטתי, ובחלומי ראיתי חכם אחד גדול פה מחכמי צפת, שבא אליי בחלום ואמר לי, כמה שאתה יודע, תראו הראשית חוכמה, כמה חסיד היה, אומר לו, כמה שאתה יודע, אינך יודע כמה מדקדקים שם. לכן, יזהר וישמר, ותשתדל לעשות כל מה שאתה יכול. קיצור הדברים, אז היא אומרת לה, אבל אני יכולה להגיד לך רק דוגמה אחת, מה הדוגמה? אומר לה, תראי, היה מעשה יום אחד, שהלכנו יחד לסוף צדקה לאיזה משפחה, ולא הייתה אישה בבית. אז הלכנו לבית אחר, הלכנו לבית אחר להטרים, והנה שחצינו את הדרך, את הרחוב, ראינו את האישה הזאת הולכת עם התיק שלה. ואני אמרתי לך, הנה הנה פלונית שאנחנו מחפשים אותה, הנה הנה זאת שרה שאנחנו מחפשים אותה. וניגשנו אליה, אמרנו לה שהיינו אצלך בבית, ובאנו להטרים עבור קלה יתומה, והיא פתחה את הארנק, נתנה לנו בעין יפה. אנחנו חצי חצי במצווה הזאת, אבל לי נתנו יותר שכר ממך על זה. למה? כי אני הצבעתי ביד. אני אמרתי, הנה. כמו הוא שיראה את העיר לוז, שכתוב שהראה באצבעו, כלומר שאומרים בעקימת שפתיו, אז זכה וקיבל שכר. אלפו תראה, אז הוא אומר, שבח, אני את המתים שכבר מתו. הוא אומר, מה אני עשיתי? אני כבר לא, מצד העולם האמת, הוא לא יכול לעשות עוד מצוות. איך אני עושה שהוא יזכה עוד? הוא אומר, יש תקנה, מן החיים, אשר הם חיים עדנה. עכשיו, החל כפול על הפסוק. חי שנמצא פה, והוא נותן לליבו, הוא חי, לא סתם חי, יש חי שהוא ישן. אבל זה חי, חי. חי שהוא בא לשמוע השכרה, כדי לקחת לליבו, וללמוד מסקנות, מה אני צריך לעשות, ואז כמה שאנחנו עושים, וזה לכבודו של המת, על ידי הנפטר הזה שלומדים עם מעשיו, איך היה רודף אחר הצדקות, איך רודף אחר המצוות, כמו שאמרתי לכם, אני זוכר אותו עוד מגיל בר מצווה. ואביו היה צדיק גדול, אביו רבי ברוך, היו אומרים עליו, אז אני זוכר, הזקנים בירושלים, שהיינו ילדים קטנים, זה יש לו נשמה חדשה. אנו כל נשמה היא כבר משומשת, אז תראה תינוקות מתוחבלים, יש להם תחבולות, יש להם, אבל הוא היה כזה טעם אביו, טעם בישר, חסיד, ולא מוציא מילה אחת מהפה, לא, אפילו את קולו לא שומעים. זה היה אביו, עליו השלום. והיה חסיד גדול, היה סנדלר, עובד בתיקון נעליים, נכנס לעבודה לחנות, עכשיו יושב ליד הסדן, הוא שכיר היה. הוא לא גוזל אפילו רגע מבעל הבית. עד שמגיע הזמן, קם, הולך, וזה היה בנו. זה בנו הגדול, רבי משה עליו השלום. זוכר אותו, היו אוהבים אותו, רבני הישיבה, כמה אהבו אותו עוד שהיה ילד. ידעו שהוא נעד לגדולות, אבל מסכן עבר הרבה איסורים. ואהב את השם, עבד את השם, כולו היה אש שלהבת. זו זכות גדולה. אז עכשיו איך מוסיפים לו עוד זכויות, על איזה הלומדים עם העשב, ואנחנו החיים שנשארנו פה בעולם, אנחנו יכולים לעשות עוד מצוות, אז זה משבח אני את המתים, וזה נהיה להם.